תשמעו סיפור מטורף, היה איזה בן אדם, קראו לו אלפרד, אוקיי? קראו לו אלפרד, הבן אדם היה מתעסק כל מיני דברים שקשורים לבנייה, רצה להגיע למצב, היה לו איזושהי מטרה, אמר, יש משהו שעוצר אותנו בבנייה, הרי היום כבר קל, כי אנחנו יודעים כזה, הכל התקדם מבחינה טכנולוגית, אבל פעם, הם צריכים למצוא פתרונות לכל מיני דברים, נניח היה נהר מסוים, ורוצים לבנות אותו, לחצוב בו, לעשות כל מיני דברים שיתו את הכיוון שלו, כדי שיהיה אפשר לבנות שם דברים, ושזה לא יפריע למהלך של דברים מסוימים, אז היו צריכים למצוא איך מסיתים את זה, הרי הטבע הוא חזק, הטבע הוא עוצמתי, נהר זה דבר עוצמתי, וסלעים מאוד מאוד גדולים וקשים, אתה רוצה לשטח עכשיו אדמה, איך תעשה את זה, הטבע הוא חזק, אז אלפרד ניסה למצוא איזשהו פתרון כדי להגיע למצב שהוא מצליח להילחם בטבע, כדי להגיע למצב שהוא בונה בצורה יעילה יותר, או שיבנו בצורה יעילה יותר. ואז הוא מצא איזה חומר בטבע, או שיצחק עם חומר מסוים שנקרא ניטו גלוצרין, משהו כזה, שזה חומר בעצם שהוא, באמת, אדפסו, באמת, זה לא עובדות עכשיו, אנחנו תגגלו, תחרו, תרפו ממני, אוקיי? החומר הזה הוא בעצם גורם לאיזשהו פיצוץ, שאז באמצעות הפיצוץ אפשר לעשות כל מיני דברים שנותנים את היכולת לבנות דברים בצורה טובה יותר ולקדם ככה את האנושות. אז הוא ממש ממש רצה לקדם את הדבר הזה ולעשות אותו כמו שצריך, במהלך הרבה ניסויים שהוא עשה, נראו כל מיני אנשים בדרך וביניהם גם אח שלו, אוקיי? והוא המשיך לשחק עם החומר עד שהוא מצא את הפיצוח, אוקיי? הפיצוח היה שכשמוסיפים לו חול דק, אם אני לא טועה, אז החומר אפשר לשלוט בו בצורה הרבה יותר מאוזנת, וגם להוסיף לו פטיל וכאלה, ואז הוא לקח את הדבר הזה, הפך את זה למה שאנחנו מכירים היום בתור הדינמיט. סבא בתור דינמיט, היום אנחנו כבר, זה לא מיינסטרים דינמיט, אבל פעם, מי שמכיר סרטים וסדרות מפעם, זה היה כזה משהו מאוד מאוד מגניב, שכאילו מדליקים את זה, ופיצוצים וכל מיני דברים כאלה בסגנון. זה התחיל איפשהו שם. והוא, כשהוא פיצח את זה, הוא היה מבסוט, הוא אמר, בוא נה, אנחנו עכשיו נוכל כאילו לעשות את זה בצורה טובה ויעילה, ואכן השתמשו בחומר הזה, כדי לפוצץ כל מיני דברים, לסדר ולהרים כל מיני דברים שהוא רצה, או שאנשים רצו, והיה בהם צורך בשביל בנייה, בשביל לקדם את האנושות. עד כאן, הכל מדהים, אלפרד מסופק, אלפרד שלנו שמח. ואז, קרה איזה משהו, שלקח את כל הסיפור ועשה לו תפנית מסוימת. משהו בעצם קרה, זה שאנשים לקחו את הדינמיט, ואמרו, רגע, הדבר הזה זה כלי נשק, זה מטורף. אם אני מדליק את הדינמיט ואני זורק אותה לאויב, האויב מתפוצץ ומת. ואם אני לוקח 20 כאלה ואני זורק אותם על בניין או על משהו מסוים, אני יכול להפיל בניין ולהרוג שם אנשים. והדבר הזה ממש, מה זה הניטוגליצרין הזה שאתה אומר, ששמת בדינמיט? אפשר לעשות מזה כלי נשק, פיצוצים, פצצות, מרגמות, עניינים. ואז אלפרד, עם כל הכוונות הטובות שלו כלפי העולם והרצון, שהעולם מתקדם והתפתח, לקחו את הדבר הטהור שהוא עשה, עם הכוונות הכי טובות שיש, ופשוט השתמשו בו למלחמות הרס, חורבן, ולהחריב ולהרוג ולפגוע. ואלפרד, באותו רגע נכנס לדיכאון, שלא יצא ממנו עד שהוא מת, נכנס לתקופה קשה באותו עיר, הוא לא הצליח להכיל את העובדה שהוא התחיל את המנוע הזה של הסבל והרס והחורבן בעולם, בתחום הזה לפחות, אז הוא הקים קרן. קרן שכל המטרה שלה היא לקדם דברים ולהביא פרס בעצם לאנשים שזוכים בפרס שקשור לקרן, על המצאות מיוחדות בתחומים מסוימים. בהתחלה זה התחיל בדברים שקשורים למדע או ביולוגיה או כימיה, אני חושב, או פיזיקה, ואז לאט לאט זה התרחב לכל מיני דברים שאלפרד כיוון אליהם מלכתחילה, שזה כאילו להפוך את העולם לטוב יותר. זו המטרה של הקרן, אז בהמשך נהיו כל מיני פרסים, כמו לרפואה, לשלום וכל מיני כאלה. אלפרד שלנו, הקרן נקראת על שמו, וגם הפרס כאילו נקרא על שמו, מה שאנחנו מכירים היום כפרס נובל, על שם אלפרד נובל. אדיר. לא יודעתם. לא יודעתם שזה הסיפור מאחורי פרס נובל. זה בא לכם מההפוכה. אני לא יודע אם לקרוא לפרק דינמיט כדי לעשות את ההפתעה, כאילו עכשיו, או כאילו פרס נובל, ואז תקשרו מראש ותחשבו שם, לא יודע. לא יודע, אבל כן, זה הסיפור מאחורי פרס נובל. עכשיו, הסיפור הזה בעיניי מטורף ומלא מלא רמות. המהות של הסיפור בעיניי, למה הסיפור הזה כל כך נוגע בי? כי אני לאורך החיים הייתי עושה המון 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 פעולות מתוך כוונה טובה, ובגלל שאני גם הייתי, לא הייתי אדיש למצבים, הייתי כאילו פועל ומנסה לעזור, לקדם, לפתח וכן הלאה, אז אני הייתי כן מגיע למצבים שבלי לשים לב זה היה פוגע בדיעבד באנשים. הייתי עושה דברים, אני זוכר את עצמי בתור ילד, כאילו מנסה לעזור להוא, לקדם את הזה ולפתח את הזה, ולהגדיל ראש וכאלה, ודווקא מתוך הגדלות ראש ומתוך הכוונות הטובות שלי, אז דברים שקורים מתוך אינרציה של עולם, שהם שהם בסופו של דבר יצרו משהו שהוא פגע, וראה אצל אנשים, בסופו של דבר קרו מלכתחילה בעקבות ה... נקרא לזה, אם נלך לאפקט הפרפר, בעקבות תנועות הפרפר שלי בתור הפרפר בסיפור. שאוקיי, עשיתי דברים שהכוונה שלהם טובה, שהם עשו איזשהו טוב, ואז בסופו של דבר הובילו לאיזשהו הרס או חורבן. והדבר הזה היה נותן לי תחושה ש... בואו אני אספר לכם, אחד הסיפורים המעניינים, כאילו שעל חיי, אוקיי? אני בגיל 19 הגעתי לעולמות של השיווק, לפני 5 שנים, של השיווק, שזה עוד רק התחיל כזה בארץ, כזה לאט לאט לתפוס, כל הזה של השיווק באינטרנט וכאלה. ואני מאוד מאוד התעניינתי בתחומים האלה, כי התעניינתי בכל מה שקשור לכסף, כי רציתי, מה שאתם מכירים, מי שמאזין לפרקים, רציתי כסף כדי להגיע מצב שאני משתמש בו כדי להשפיע ולעזוב ולשנות דברים. אז אמרתי, איפה האזורים של הכסף, תחום של הביזנס והשיווק. אז הלכתי לשם, התעניינתי, ואז השתמשתי בכישורים שלי, והתחברתי לאנשים הנכונים, ואז אני ראיתי שם איזושהי פרצה, איזשהו משהו דפוק. ראיתי שמוכרים לאנשים קורסים, ואנשים לא מיישמים את הקורסים. כמו שסיפרתי באחד מהפרקים, ואז אני ראיתי שאותם אנשים שעושים את הקורסים, ומנסים להגיע למצב שהם מרוויחים יותר כסף מהקורסים, זאת אומרת, הם משלמים קורס, נניח 3, 4, 5, 7, 10 אלף שקל, הם לא באמת מיישמים אותו, מכל מיני סיבות, סיבות מנטליות אישיות, סיבות רגשיות, סיבות, לכו לכל הסיבות האפשריות, פשוט לא יישמו את הקורס. ובין אם זה שהם ראו אותו בכלל או לא ראו אותו, ואותי הדבר הזה ביאס, כי אמרתי כאילו, מה, הם שילמו כסף, יש להם מטרה, בואו ננסה לעזור להם, הרי המחסור הוא לא מבחינת המידע, הוא מבחינה מנטלית רגשית, ואני יודע איך לעזור לאנשים בדברים האלה, כן, יומרני, לילד בן 19, שעושה את זה עם אנשים גם בני 40-50, אבל זה מה שעשיתי, והיה לי פרויקט מסוים שעשיתי בתוך אותה חברה, ווואלה, גרמתי לאנשים להזיז את התחת שלהם, כאילו אנשים שקנו קורס ולא עשו איתו כלום, עברו על כל הקורס, יישמו אותו, קידמו את עצמם ופיתחו את עצמם, והגיעו למצב שגם הם שיפרו את האישיות שלהם והמון המון המון דברים שהם לא קיבלו להם מלכתחילה, וגם הגיעו למצב שהם מניעים את עצמם והם מצליחים להכניס כסף מהאינטרנט. והפרויקט עצמו היה מדהים. זה היה משהו מהפכני שכאילו אם הייתי ממשיך אותו לאורך זמן, זה היה אחד הדברים היותר גדולים ומטורפים שעשינו בישראל. אממה, אני, כמו אלפרד היקר, לא אוהב להדחיק, ואני מסתכל על המציאות ישירות בעיניים, ואני ראיתי שאותם אנשים מיישמים את הדברים ועושים את הדברים שאני אומר להם, אבל באיזשהו רגע נפל להסימון. אני רואה שהם שמים נניח 5,000 שקל שיווק ומכניסים 1,500. זאת אומרת, הם כן מיישמים, הם כן שמים כסף על ממומן, הם כן מתקדמים באיזשהו אופן, אבל הם כולם מתנהלים בצורה שעדיין פוגעת בהם כלכלית. עכשיו, אני התפרנסתי מזה, כן? כי אני הרווחתי כסף, אני גם לא רווח, אני לא ביקשתי מהם כסף על הליווי, אז אני רק אמרתי, כשאתם מצליחים ומוכרים משהו, אני אקבל איזושהי עמלה. זאת אומרת, אני רוצה לעבוד לפי ההצלחה שלכם, לא לפי הרווחים, לפי ההכנסות. ואז אני פשוט עברתי אחד-אחד, וראיתי שפשוט, ברמה של אפשר להגיד, אף אחד לא היה רווחי. אף אחד לא היה רווחי. זה היה מטורף. עכשיו, חלקם הפכו לרווחים בהמשך, וחלקם החיים שלהם השתנו בעקבות הדבר הזה, וחלקם עשו כסף מהדבר הזה, וכסף סבבה או כסף טוב. אחרי כמה שנים, אגב, עשיתי שוב את הפרויקט הזה, והיו אנשים גם שהרוויחו 50,000 שקל בעקבות ההדרכה שלי, כאילו בחודש, אני מדבר, כן? אבל אני אז, בפעם ההיא, בגיל 19, כשעשיתי את זה, לא בפעם השנייה שעשיתי את זה בגיל 22, חוויתי רגש מאוד מאוד חזק של, מה אני? מי אני? מי אני? איך אני? כמה אני? זה באמת אני לעשות את הדברים האלה? אני מרגיש, כאילו אני עוזר להם, אבל הם נדפקים מזה אחר כך, אבל אני יודע שאחרי זה יהיה להם טוב, כי אני יודע שאחרי חודשיים הם יתמידו והם יעשו כסף, אבל כרגע הם מפסידים. ואז מה ששבר אותי ברמה האישית, שאני פשוט, אני לא מדחיק, אז הסתכלתי וראיתי שהם, אין להם את האופי הדרוש באותו רגע בהווה, כדי להיות בעלי עסקים. זאת אומרת, להיות אי שיווק, כשאתה שם כסף על ממומן, ואתה שם הצעות אפיליאט באינטרנט, הצעות שותפים, אתה צריך להיות עם איזשהו רקע מסוים. אתה צריך להבין איך, רקע עסקי, להבין כאילו שאתה צריך להתמיד, שעסק דורש השקעה, ואתה צריך להתייעל עם עצמך, ואתה צריך להיות עם משמעת המון 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 תכונות. וכשמחו להם את הקורס, לא מחו את זה כבוא תהיה בעל עסק, וצגל תכונות של בעל עסק, והדבר הזה, זה אמרו להם, עבודה של שעה, שעתיים ביום. עכשיו, העובדות עצמן, כי עובדות לא בית משקות, אתה באמת צריך להתעסק בדברים שעה, שעתיים ביום, ברמה היבשה שלהם, ברמת האופי, ברמת אם אתה באמת רוצה להצליח, אז אתה צריך להשכיל בעוד כל מיני תחומים ודברים במקביל, על זה לא היה דגש, על זה לא דיברו, על זה לא אמרו מילה. עזבו עכשיו, האם זה אתי, לא אתי, זה פחות מעניין, וזה פחות העיסוקי. אני לא בא לדבר על אחרים, או על הקווי המוסר שלהם, אני מדבר על קווי המוסר שלי, שאני ראיתי שאני עושה את הדבר הזה, ואני מבין ש-40 אנשים האלה, 50, לא משנה כמה לביתי בכל נגלה, ראיתי שהם לא בנויים להיות אנשי עסקים, כרגע, עם האישיות שיש להם, וזה לא שעכשיו בגיל 30, 40, 50, לא משנה 200, לכמה הם היו, 20 אפילו, אני רואה שהם לא בהכרח, או זה כזה מצחיק, הייתי אשכרה בן 19, אני אומר, הם לא בהכרח היו בשלב הזה שהם יכולים לעשות את זה בחיים שלהם מבחינת הרצון שלהם גם. ואני בן 19 והם בתוך קורס, וכאילו עכשיו להגיד להם, עכשיו בואו נעשה סוויץ' לאופי, זה לא מתאים, ואז הבנתי שהם לא, הם לא הולכים להגיע, לרובם המוחלט לא הולך להגיע למצב שהם מקבלים את מה שהם רוצים. לא כי בא לקורס שרלטן בהכרח, או כי המערכת תפוקה והם חר, לא, פשוט, אי-הבנה, הדחקה של האנשים בתחום, לא משנה מה. אני חוויתי את זה, ואז הרגישתי שהכוונות שלי טובות, אני לוקח אנשים שכבר קנו קורס ואני עוזר להם, ואני דוחף אותם לעשות את הדבר הזה, אני מקדם אותם, אני גורם להם לא רק ליישם, אלא גם להצליח, כאילו מלא אנשים שהכניסו את השקל הראשון באינטרנט, לא כי הם קנו קורס, אלא כי אני ליוויתי אותם, כן, בן אדם שלא עשה מודעה אחת בחייו, כן, לא העליתי מודעה אחת בחיי, שתבנתי את כל העקרונות, הבנתי מה חסר ברמה המנטלית, והבאתי אותם למצב הזה שמכניסים כסף. והדבר הזה פילפ אותי. פילפ אותי והפריע לי ממש. כאילו זה היה כזה, אוקיי, ככה אני לא מאמין שאפשר לישון טוב בלילה. כי זה, אני לא חושב שזה בריא, אני לא חושב שזה לא איך שאני רוצה להביא ליקום, לעולם וכן הלאה. ואז פשוט פרשתי מהפרויקט. לא, כאילו, ותבינו, זה ילד בן 19 שעושה 10,000 שקלים בחודש, שרואה בצורה מאוד הכי בהירה שיש, הולך להגיע לרווח של כמה מאות תוך שנה בערך. ותוך כדי שהוא מביא גם ערך להמון המון אנשים. אבל היה שם משהו שהמהות שלו, השורש שלו, זה היה לא תקין. זה היה כזה, אני עושה משהו שכרגע אם אני ממשיך אותו, זה לא תקין, זה לא בריא. עכשיו, עזבו מה אני חושב על זה היום, או איך, כי זה לא הדיון, אפשר לדבר על זה שעה שעתיים להתפלסף על זה, אבל זו ההחלטה שלקחתי, שעכשיו אחרי זה שנתיים וחצי, כמעט 3 שנים, לקחתי את אותה החלטה לעשות את זה שוב פעם, הפעם בצורה שונה. עשיתי את זה, הפעם הבאתי המון אנשים למצב רווחי, וגרמתי להם להרוויח הרבה כסף, וזה וזה וזה, אבל בסופו של דבר, היו דברים אחרים שלא הסתדרו לי ברמה האתית, האישית שלי, של איך שאני תופס את דברים, כשהסתכלתי על התמונה המלאה, מלאה עד הסוף, ואז אמרתי, אוקיי, כל התחום הזה, מלא באנשים שעולם הערכים שלי, שלם עולם הערכים שלהם, וכל עוד אני לא אחראי על הדבר הזה, אני לא יכול להביא את כולם לפוזיציה שבה, באמת, 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 לא רק הכוונות טובות, אלא גם העשייה הטובה ומצליחה באופן שאני רואה את זה. ולכן פרשתי. פעמיים, מהדבר הזה. אז פעם הראשונה זה היה כזה, what the fuck? פעם שנייה זה היה כזה, אין דרך גם. כאילו, אתה עובד עם אנשים שפשוט הראש שלך כל כך שונה משלהם, ואז כאילו נפלו לי עוד יותר הסימונים. עכשיו, מה אני רוצה להגיד? שבתקופה הראשונה, אחרי שעשיתי את זה, נכנסתי לפלפה ערכית כל כך גדולה עם עצמי והחיים שלי. אני הרי בגיל 18 חזרתי בשאלה. עכשיו, שאתה חוזר בשאלה מתוך מקום עמוק, ולא מתוך מקום שטחי, שאתה משאיר את סולם הערכים של הדת, וכל עולם הערכים בעצם, אבל אתה פשוט סתם אין חזיין לשמור שבת, או מה זה לא יהיה, זה משהו אחד, אבל כשאתה עושה את זה מתוך מקום עמוק, כשפשוט אתה חקרת, וראית את הדברים לעומק, אז אתה גם זונח את עולם הערכים, לא בקטע אבסולוטי של, אוקיי, אני לא מאמין בסולם, כאילו בכל דבר שקיים בדת, או בדברים שהדת פחות התבססה להם, או לקחה ממקורות אחרים, אני פשוט מבטל את הדבר הזה קודם כל כמכלול, ואז אני בונה לעצמי צולם הערכים, כי בתוך הדבר הזה גם קמים דברים שאני לא מסכים איתם. ואז אתה אומר, אוקיי, אז רגע, מה סולם הערכים שלי? כי אם אני 70% מתבטל, אז מה ממלא את הריק פה בעצם? אם, מה שנקרא, אם אין אלוהים שרואה אותך, אז מה גורם לך להיות אדם טוב בבסיס? אתה אדם טוב, למה אתה אדם טוב? מה המהות של להיות אדם טוב? מה זה טוב בכלל בעולם הזה? ואז באותו רגע, כאילו נפל לי הסימון שבו פעם אחת להשבתי, כאילו, הסתמכתי על האישיות שלי ועל זה שאני אדם טוב, ובלולה, מה סולם הערכים שלי? אני כזה, מי אני באמת כשאני לא אדם דתי? עכשיו, אני יודע שאני אדם ערכי, שעוזר, לב טוב, בלולה, אני יודע את הדברים שיש לי בבסיס, אבל מי אני באמת? שנה וחצי אחרי שחזרתי בשאלה, בסיטואציה הזאת, זה גרמה לי שנייה לעשות את זה, ואז אמרתי, אני אעשה פוס, מכל דבר שקשור לכסף, צמיחה וכאלה, כדי להכיר את סולם הערכים, לקחתי, אני חושב, באזור חצי שנה, שפשוט רק ברמה הטכנית עבדתי במלצרות כדי לתחזק את עצמי כלכלית, כי גרתי לבד עד מגיל 18, ופשוט חשבתי. חשבתי ותהיתי וחשבתי ותהיתי והעמקתי וזה וזה והתפלספתי עם עצמי ושאלתי את עצמי שאלות קשות ואמרתי זה כן אבל זה לא ואם זה לא אז למה זה כן ומה מתאים לי לעשות ועסק הזה מתאים לי אבל גם בעסק הזה זה הדחקה כזאת וזה הדחקה כזאת אז מה פה ואולי אם לא מתאים לי את זה אז מה שמתאים לי זה ישר להביא איך לאנשים אולי כל התעסקות בכסף באופן ישיר זה משהו שהוא מלא התפלספויות שלי עם עצמי וחשיבה של מה זה בכלל אומר להיות אדם טוב אני רוצה מיליון דברים באמת אין סוף מתוך המקום והחשש לגמור כמו מר נובל, לא באמת, כן, אבל כאילו לעשות משהו שכאילו אני חווה שיוביל לרע, אז גם אני עושה משהו שהוא טוב בהווה, ואני יודע שהוא יוביל לרע, אז מבחינתי אני מפסיק אותו, כי אני לא מרגיש טוב או סיפוק, או להיות אדם טוב, כשאני יודע שהדבר הזה יגמר ברע, ואני במודעות מלאה, ואני לא מדחיק דברים, כי להדחיק זה לא בריא. אז כל הדבר הזה, מרגיש לי מאוד מאוד דומה לסיפור של מר נובל, והוא, הוא יושב על השאלה של כאילו, מה זה בכלל לעשות טוב? מה המשמעות של טוב? מה המשמעות של לקדם דברים טובים? זאת אומרת, זה שהלב שלך במקום הנכון, זה מספיק? יש את השאלות המוסריות, את מכירים בטח, של כאילו, עכשיו אתה נמצא בתוך רכבת, והיא דוהרת, ומול הרכבת נמצא בן אדם אחד, חף מפשע, שפשוט נמצא על פסי הרכבת, והוא לא שם לב שהרכבת דוהרת לכיוונו. אוקיי? הוא חרש. הוא לא שומע אם אני אצפור. בכל מקרה, הרכבת הולכת להיכנס בו. לעומת זאת, אני בדיוק במעבר שאני יכול לעבור נתיב והרכבת כאילו להתפצל, אוקיי? ממש להעביר את הדבר הזה שבאופן אוטומטי ייתן לי לעבור למסלול אחר, אוקיי? שבו, סליחה, אם אני ממשיך, אני לא פוגע בן אדם אחד, אני פוגע בארבעה אנשים חפים מפשע שנמצאים שם, ואם אני מזיז את הידית, אני פוגע באדם אחד חף מפשע. זאת אומרת, יש לי את היכולת להציל שלושה אנשים, אבל הבן אדם ההוא שהוא חף מפשע, שאני מזיז את הידית, אני הורג אותו בידיים שלי. אני בידיים שבוחר החלטה אקטיבית להרוג אותו. הוא היה פה, אני מושך את הידית, אני הורג אותו. הסיפור ייגמר. אני אחסוך חיים של שלושה אנשים, בסופו של דבר הבן אדם, לפי האינרציה של החיים, לא היה אמור למות. אני אקטיבית עשיתי פעולה כדי לקדם את העולם ולהשאיר יותר חיים, אני בחרתי פעולה שעוררת אותו אקטיבית. זאת אומרת, אם אתם מכירים את הסיפור של מלחמת העולם השנייה, שהיה במערכה בין ארצות הברית ליפן, אז היה שם קרבות, ועם הקמיקזה, ועניינים, ובלגני, וכל מיני שיט שקרה, וקרה, 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 ואז היה מצב של, מה עושים? חייבים לסיים את המלחמה המזדיינת הזאת, ואז הייתה סיטואציה שכאילו הבינו שאו שארצות הברית עכשיו נכנסת לתוך מערכה אחוש שרמוטה, מול יפן, משהו קיצוני מוגזם, يعني מה שאנחנו מכירים כישראלים, כניסה תת-קרקעית, כן? כניסה קרקעית פשוט. ליפן נכנסים עשרות או מאות אלפי חיילים אמריקאים, ומתחילים ללכת מכות עם היפנים, והצפי מדבר כזה שימותו מיליוני אנשים. משהו כמו 5 מיליון, 2 מיליון, היה איזה ערכות קיצוניות, כאילו של המון המון אנשים שפשוט הולכים למות ממלחמה כזאת או כניסה כזאת. יש את האופציה הזאת, שימותו בעקבותיה המון המון אמריקאים, והמון המון היפנים, ונמצא איזשהו בן אדם, נשיא, נראה לי זה ניקסון, אני לא יודע איזה נשיא היה ב-45, אם אני לא טועה, הייתה סיטואציה שהיה שם נשיא, שהיה צריך לקחת החלטה. האם אני נותן לאינרציה של החיים להתגלגל, מתוך עצם המציאות שמלחמה הם נלחמים בנו, אנחנו נלחמים בהם, וימותו מיליוני אנשים, או שאני לוקח החלטה אחת אקטיבית, שהיא בידיים שלי, ואני הורג במו ידיי 50-100 אלף אנשים, בצורה אגרסיבית וברוטלית. ואני מטיל פשוט פצצת אטום על יפן. את הפצצה הירושימה, את הפצצה נגסאקי, על שתי ערים שנמצאות שם, והורג בידיים שלי 100,000 איש. מי אדם טוב יותר? האדם שנתן לאינרציה לקרות, או האדם שהתערב והרג את האנשים? ואז היא אדם שיגיד, אדם טוב זה אדם שהיה מוצא דרך לעשות שלום בלי זה. אוקיי, ואם פרקטית הוא לא יודע איך. וזה לא נגיד שזה שיפנה את מקומו. ואם הוא מפנה את מקומו ואחריו עלה דיקטטור שפשוט הרג 20 מיליון אנשים. הבנתם? מה זה להיות טוב? מה המשמעות של אדם טוב? מה המשמעות של מעשה טוב בכלל? איך אנחנו מודדים את זה? איך אנחנו עומדים את זה? מה המשמעות של זה בכלל? איך תופסים את זה? אפשר להביא אין סוף דוגמאות לדבר הזה. אם בן אדם, אותו אדם שמוכר קורסים, אוקיי? בטוח שבסופו של דבר הקורסים האלה יציעו אנשים לחופש כלכלי. את חלקם, כן? והוא מוכר את הקורס שלו מתוך ידיעה ברורה וגמורה שאנשים מסוימים קונים את הקורס ולא עושים אותו. האם זה לא אתי? האם זה טוב? האם זה לא טוב? ואם הוא עושה את זה מתוך ידיעה שאנשים לא יישמו, ויהיו אנשים אחרים שכן יישמו, והוא לוקח אותם מחשבון וזה שווה את זה. הוא אומר, זה שווה את זה, אם זה מעניק לאנשים לייפסטייל, זה שווה את זה, זה יכניס אותם ללופ, לאינרציה, או שזה סיפורים שבן אדם מספר לעצמו כשהוא עושה מעשה שמחתחילה הוא לא מוסרי. איך אנחנו מודדים את זה? העניין הוא שאנחנו לא יכולים למדוד בצורה אובייקטיבית את הטוב שלנו, עד כמה אנחנו טובים, או חצי טובים, או איך, כמה, למה, איפה, כי אנחנו תמיד נרצה להאמין שאנחנו אנשים טובים. אנחנו לא נרצה להאמין שמה שאנחנו עושים הוא רע. גם היטלר, אני מאמין שבאיזשהו מקום הוא רצה להאמין שהוא, מה זה רוצה להאמין? המציאות היא, זה המציאות, תורת הגזע, מבחינתו מה שדיברתי בפרק השואה, הוא רצה לקדם את גרמניה, לחזק אותה, מאמין שככה העולם אמור להתקיים. גם לנין וסטלין, כשהם קידמו את הסוציאליזם, את הקומוניזם, והרגו עשרות מיליוני, נראה לי, מיליוני, לא יודע, המון, חפים מפשע, מתוך רצון לקדם את זה, מתוך אמונה שזה מה שהפוך את המדינה ואת העולם לטובים יותר. האם הם טובים? אנחנו יודעים להגיד שהם לא טובים, אבל מה זה אומר טוב? מה זה אומר להיות אדם טוב? מה הגבולות? אם אני לוקח מדינה ואני לוקח לכל התושבים את החירות, את החופש שלהם, אבל אני הופך את המדינה לבת זונה, אבל באמת לוקח להם את החופש להצביע, אני כדיקטטור קובע את הכל והופך את המדינה לטובה. אין להם חופש להצביע, אני מחליט איך המדינה תראה. האם אני אדם טוב? האם אני אדם רע? אם כולם הצביעו, ואם אנחנו פועלים בצורה אחרת, שדמוקרטיה, אם פעלנו בצורה טובה יותר, אם בסופו של דבר התוצאה פחות טובה. זאת אומרת, עשינו את הדבר הנכון, ממה שאנחנו מכירים בכלל מה זה אומר הדבר הנכון חברתית, בחרנו בדמוקרטיה, והדבר הזה גרם להרס וחורבן. לעומת סיטואציה שהיינו בוחרים דיקטטור, והדבר הזה גורם למצב טוב. נניח בזו המציאות, מה המעשה הטוב? כלפי חוץ, דיקטטור הזה רע תמיד. בפועל, אותה דמוקרטיה החריבה. אז מה זה טוב בכלל? זאת אומרת, לפי איזה מצפן, לפי מה הולכים, איך יודעים בכלל מה לעשות? ונשאל שאלה עוד יותר עמוקה מעבר לזה, איך אפשר לשפוט בן אדם, אם הכוונות שלו בינו לבין עצמו, הסיפור שהוא סיפר לעצמו, היה טוב? זאת אומרת, אם בן אדם באמת רצה לעשות טוב, או בסיפור שלו הוא עשה פעולה שהיא טובה, אז מה יש לחוס עליו? כי הוא עשה מעשים רעים, כן, אבל הוא לא האמין שהמעשים האלה רעים, הוא האמין שזה טוב. איך אנחנו מודדים את זה בכלל? איך אנחנו בוחנים את זה? הרי כל סיטואציה שבן אדם עושה משהו שהוא כלפי החוץ רע והכוונות שלו טובות, בסופו של דבר בסיפור שלו ובעולם שלו הוא טוב, אז לפי איזה כלים? ואז יש את התשובה הקלאסית, החוק קובע. החוק זה משהו שאנחנו הסכמנו עליו כקבוצה של אנשים, אני שתי מים, קבוצה של אנשים. בחרנו להסתכל על הדבר הזה בתור אמת, כולנו כמכלול, כקבוצה. ועל פי הדבר הזה צריכים ללכת. ואז אני אומר, אוקיי, ואם החוק בכל מדינה הוא שונה, ובאתי כתייר והתנהגתי אחרת ולא ידעתי את החוק. ואם החוק עצמו הוא בבסיסו רע, ואנחנו כחברה חושבים שהוא רע, אבל עדיין לא הספקנו לשנות אותו, אנחנו עושים פעולה בלתי חוקית כדי להביא אותו, מה קורה? ואם דיקטטור עולה והוא קובע חוקים שפוגעים בזכויות שלנו, מה עושים? איך עושים? איך מתנהלים? זה כל כך הרבה דברים שפשוט התעסקתי בהם באובססיביות במשך חצי שנה, כדי לנסות לפצח את החרה הזה ולהבין מה אני מרגיש בעצם. ולאחרונה, אני קורא קצת יותר על סוקרטס למי שמכיר, והיה לו קטע שבשלב מסתובב באתונה, והיה מתחיל לשאול אנשים, מה, היה מראה לאנשים כמה הם לא יודעים, כמה הם בורים. זה מה שאני הייתי מראה לעצמי בגיל 19. עד כמה אני לא מבין כלום, כאילו. כאילו, מה זה להיות טוב? ואם ככה וככה, אני לא יודע. אז מה המצפן שלך? אתה בטוח שאתה יודע מה המצפן, כי אתה מסתמך על חוויות עבר, אבל כאילו כשמתחילים להתקיל אותך, כאילו, בוא נראית זה ככה. כולנו יודעים שלאנוס זה נורא, נכון? זה הדבר הכי מחיד בעולם, וכוונה לוקח משהו שהוא קצה, יש פה גם מאזינות, זה עוד יותר קצה בשבילן, ואני מבין אתכם ומסכים איתכם. לאנוס זה נורא, אבל אם אומרים לך עכשיו, אם אתה לא אונס מישהי, 100 בחורות עכשיו הולכות לאנס. מחריד. אתה אדם טוב או אדם רע אם אתה אומר לא? כי אני, בערכים שלי, לא אונס. אתם רוצים תאנסו, אבל סבבה, יצאת המלך. אבל יצאת דפוק, 100 אנשים עכשיו נאנסו. ואם עכשיו אומרים לך, יש פה בחורה, אתה חייב לנוס אותה, אם לא דופקים לה כדור בראש. אתה רוצה אחלה, אתה נשמע לא מתיר צורך פיזית, נכון, אבל לקחת גם את זכות הבחירה בחיים. אמרת, לא, דפקו לה כדור בראש. מה אני בא להראות ולהגיד בעצם? כל דבר, כשמכניסים אותו לתוך פרשנות מסוימת של בן אדם, יכול לקבל איזושהי מציאות אחרת. עכשיו, ברור שיש דברים שהם טובים ורעים, כשאנחנו מסתכלים עליהם ברמה החברתית וקולטים אותם, מבינים אותם. השאלה היא, איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו מוכנים את זה? איך אנחנו מתנהלים עם הדבר הזה? עוד דוגמה קלאסית שאפשר להביא זה עבדות. פעם, מה זה פעם? חבר'ה, 150 שנה, 160 שנה, היו עבדים בארצות הברית, בדרום, כאילו בכלל. הרבה. והייתה מלחמה על הדבר הזה. בסופו של דבר, אנחנו מדברים על כלום זמן, היו אנשים שנספרו באוכלוסייה של ארצות הברית בתור 3/5 בן אדם, כי הם לא באמת היו בני אדם, שאתם צריכים לספור אותם כדי להבין מה האוכלוסייה ומה המשאבים שהמדינה צריכה. היו עבדים בלי זכויות, בלי כלום. המעמד שלהם היה כמו של רכוש. זה מה שהאנשים האלה היו. הם פשוט היו רכוש. עכשיו, בן אדם, אז בעולם האחים שלפני 200 שנה באמריקה, שהתנהג ככה לעבדים, זה היה רגיל וטבעי. הוא לא היה עכשיו אדם רע אם הוא היה מצליף בעבד שלא ממושמע. הוא היה דווקא אדון טוב, הוא מחנך. ודווקא אדון שיכל להתנהג בצורה אדיבה לעבדים שלו, יכל להתפרש כאדון שלא דואג מספיק לתבואה של המשפחה שלו, ואז גם לא מביא להם מספיק אוכל ומסכן את המשפחה שלו, לכאורה כמובן. אז מי אדם טוב? מי אדם רע? עכשיו אנחנו קבענו כבר סולם האחים. לכל אדם יש את הזכות להיות חופשיים, ועצם המהות של לכבול בן אדם, לשים אותו בעבדות, הדבר הזה נורא וקיצוני, כמובן. ואז ישאל את השאלה, האם יש דברים כאלה שאנחנו עושים אותם היום שעוד 50 שנה, 100 שנה, 200 שנה, עולם הערכים שלנו יתפתח, והוא יעבור מודרניזציה, כמו שנניח היהדות עברה, והדבר הזה יראה לנו פתאום אבסורדי? הרי יש המון המון דברים שהיהדות ביחס לתקופה שהייתה אז, שעולם הערכים אז, הייתה מאוד מוסרית. היום, אם אנחנו נקרא את התנך as is, מחריד. כאילו, עצם המהות של לסכול, נקרא לזה, זה עונש כל כך קיצוני. ויש סקילות, לא תגידו הבן אדם שפגע באדם אחר, אלא נניח, פשוט ליטרלי גבר ששכב עם גבר, לסכול אותו, פיזית. בן אדם חילל שבת, ראו את זה, להרוג אותו, לתלות או whatever. לא משנה שסנדרין קשה פעם ב-70 שנה הורגת. המהות של זה מה שכתוב בבסיס, בסולם הערכים, היה חייב לעבור מודרניזציה, שהיום אנחנו מפרשנים את זה אחרת, אומרים לא, זו לא הכוונה, מה שאמרתי על הסנדרין וזה, אנחנו לא יודעים, זה מה שהיה כתוב ברמה המופשטת שלו. העולם מתקדם, אז הפרשנות נהייתה שונה, וההתנהלות והדינמיקה אחרת. הכל עובר איזשהו תהליך, היום אנחנו נחרדים לראות שדעש עורפים ראשים לאנשים, לפני, מה זה, 1500 שנה, כשהנוצרים או הצלבנים, לא יודע אפילו מתי זה היה מסע הצלב, אבל נראה לי, זה נראה לי בתקופה שלה, שהתחילו ימי הביניים יכול להיות? לא, זה נראה לי היה לפני 500 שנה, בסוף דווקא, לא יודע, איפה אני יודע, מה אני היסטוריון? תראו רפואים, שהיו פשוט אומרים לאנשים, תמירו את אתכם, או שפשוט הורגים אתכם, גיליוטינה, עורפים ראשים. מה ההבדל? מה בצרפת, עד לפני 100 ומשהו שנה, הם משתמשים בגיליוטינה, ועורפים ראשים של אנשים, וככה הורגים אותם. אתם מבינים? כאילו, עכשיו זה לא היה חייב להיות, זה אחד אנשים כאילו, בצורה הכי כאילו, לא שרירותית, כן היה משפט וזכויות, אבל הדברים היו אחרים. אז הכל יחסי, אז פתאום היום, הטוב של היהדות, נתפס של פעם, נתפס כרע, ולכן עבר מודרניזציה, והיום זה נראה דווקא לא רע וסבבה, ונסים לסדר את זה איכשהו, שלמרות שאם מסתכלים על פרשות מסוימת, גם ביחס לסולם הערכים הליברלי המודרני של היום, זה יכול לראות מאוד מאוד עתיק ומיושן ופרימיטיבי. ואז נשאלת השאלה, האם אנחנו כחברה, עזבו את היהדות ספציפית, האם אנחנו כחברה מתנהלים בצורה מחורבנת? האם יש דברים שאנחנו עושים, שנראים לנו הם טבעיים ולגיטימיים, שאם הרצון שלנו שהעולם יהיה יותר מתקדם, ליברלי נאור, יותר דואג אחד לשני, יותר טוב, יותר טהור, יותר אוטופי, האם יש דברים שאנחנו עושים היום, שעוד 200 שנה זה יראה לנו כמו עבדות, זה יראה לנו, what the fuck, מה זה אחר הזה? פתאום להסתכל על כל מיני סוגים מסוימים של עבודות, או דברים מסוימים, זה יראה לנו כזה, אוי ואבוי, שוב, אני מדבר, נצאו חיית הנחה, מטרת העולם היא להתקדם למקום חיובי, למקום טוב יותר, למקום מוצלח יותר. ופה נשאלת שאלה מעניינת. שאני שתי מים ואני אשתף אתכם. אני אביא לכם דוגמה, אוקיי? חברות המזון, האינטרס שלהם בסופו של דבר הוא כלכלי. אוקיי? המטרה, כמו כל חברה, המטרה של חברה היא להרוויח כמה שיותר כסף. כשחברה עושה פעולות להרוויח כסף, יש לה יותר משאבים, שעם משאבים אני יכולה לפתח את הדברים ולקדם דברים. יש סיפור שמספרים לעצמם, שככל שיש לנו יותר כסף, אנחנו יכולים גם לדאוג לצרכים של בני אדם ובלה בלה בלה, אבל בסופו של דבר, מטרת החברה היא כסף. ואם מטרת החברה היא כסף וצמיחה, אז בסוף היא מגיעה למצב שזה הדבר הראשון בסולם הערכים שלה, היא אומרת, רגע, אם זה הדבר הראשון בסולם הערכים שלי, אז נעשה מה שצריך בשביל לקדם את זה, ואז זה לא משנה שום דבר אחר, והם יעשו כל מה שדרוש כדי להרוויח את הכסף. ומה זה אומר? זה אומר, נניח, שזה לא משנה להסיק אנשים בתנאי עבדות, אם זה משהו שהוא מתאפשר מבחינה חוקית למדינות מסוימת ובצורה מסוימת, כדי למקסם את הרווחים. הם לא יחשבו על ערכים תזונתיים שיפיקו ערך לעולם, הם יוצאו את הדברים הטובים אם הדבר הזה יעזור להם כלכלית, הם יכניסו דברים ממכרים בדברים לא בריאים אם הדבר הזה יעזור להם כלכלית, והם פשוט יקדמו ויפתחו את זה בצורה שהכי תגרום לעסק הזה להרוויח כמה שיותר כסף. זו המטרה. היום זה נראה לנו רגיל, בסדר, קפיטליזם עניינים. עכשיו, קפיטליזם באמת, מה לעשות? גורם לעולם לצמוח ולהתפתח יותר מסוציאליזם. כי סוציאליזם אין אינטרס ואין תחרות, אז הדבר הזה לא מתקדם. ואז נשאלת שאלה, האם בעולם הקפיטליסטי שאנחנו חיים בו היום, עוד 100-200 שנה, כשנסתכל על הקפיטליזם, בכלכלה הבאה שניצור בעולם האוטופי, האם לא נסתכל על זה ונגיד, what the fucking fuck? מה עשינו פה? איך בכלל אפשרנו לזה שחברה שמשפיעה על עשרות או מאות מיליוני אנשים, באופן ישיר היא התקיימה? איך זה בכלל הגיוני? לא התקיים במובן של שוב לקחת את החופש והחירות, אבל שזה כאילו הדבר הזה היה לגיטימי. איך זה היה לגיטימי לבן אדם מסוים לעמוד בראש חברה, שפשוט מייצרת משהו שבאופן הכי גלוי שיש, גורם נזק. סיגריות. כן? ברור לכולם שאין שום ערך בסיגריות, והדבר הזה גורם להתמכרות, גורם לנזק, ופוגע באנשים. אין פה ספק, אין פה כלום, ברור, הסיטואציה ברורה לכולם. עצם זה שהדבר הזה מתאפשר איכשהו בעולם, והדבר הזה קורה עכשיו, כמובן שאם נלך על האזורים העוד יותר ליברליים, נגיד, אבל אי אפשר לאסור את זה, כי אם נאסור את זה, הדבר הזה ילך ישר לארגוני פשע ולעבריינים, ואנשים יקנו מהדבר הזה, והדבר הזה ייתן כסף לעבריינים, ואז הדבר הזה, כמו שקרה עם אלכוהול, אני לא יודע אם אתם יודעים, לפני 100 שנה, תקופת היובש בארצות הברית, העבירו שם חוק שאסור, אסור למכור אלכוהול. אסור למכור אלכוהול, והדבר הזה גרם שם לעלייה של כל מיני מאפיות, כי הרבה אנשים עדיין רצו אלכוהול, ואז האלכוהול נמכר בצורה כמו שקורה עכשיו עם סמים. ואז זה גרם לכל מיני ארגוני פשע לעלות, כי הם היו צריכים, כי הכסף מהשוק של הידיים העובדות, הפרטיות, במקום שהוא המשך להתגלגל בתוכו, הוא עבר לעבריינים, שהעבריינים השיגו אלכוהול, וככה הדבר הזה התגלגל. ואז זה גרם להם לעלות, להתפתח, כי כסף נותן להם את היכולת להתפתח ולרוץ. מה שקורה, שוב, כיום, עם סמים נניח. איפה שכאילו אסור לעשות דברים, והמדינה לא מעורבת, אז שם עבריינים יותר ילכו. ואז נשאלת שאלה מעניינת, מה זה לעשות את המעשה הנכון בכלל כרגע? האם זה לאסור ואז לגרום לעבריינים, למכור את הדבר הזה ואז הפשע יעלה, או המעשה הטוב זה דווקא להגיד, אוקיי, אני לא רוצה שהפשע יעלה, בוא נעשה את זה בצורה מסודרת ומאורגנת, ונגרום לכמה שפחות אנשים לצרוך את הדבר הזה דרך הסברה. מעניין. האם לאסור משהו דווקא, או שאולי הדרך זה כן לאסור ולא להביא את זה לארץ, ולהביא עונש פשוט כל כך חמור וקיצוני למי שמביא את זה לארץ, ועושה את זה. אבל האם זה לא מעשה כל כך רע כלפי בן אדם ספציפי שייבא סיגריות לארץ ומחר, האם זה לא קיצוני מדי לתת לו כדור בראש? כי זה נניח עונש חמור שיפחיד אנשים להתעסק בסיגריות. ואם זה עונש חמור, אז מה ירתיע אותם? ואם שום דבר לא ירתיע אותם? ואם בכלל שאנחנו מביאים לאותו בן אדם כדור בראש, האם זה בכלל לגיטימי להביא לו כדור בראש, שהרי הוא לא בחר להיות הבן אדם הזה, והוראות החיים הובילו אותו, להיות בן אדם שפשוט חושב שזה לגיטימי למכור סיגרות, ופשוט לא מאמין בגישה של אותה מדינה. והוא לא חושב, כאילו פשוט, הוא התרגל לחיות בצורה שהוא שם זין, והוא לא שם לב לדברים, כי הוא גדל בחינוך מסוים. אבל הבעיה בגישה הזאת שאני אומר כרגע, שהיא מונעת מאנשים לקחת אחריות אישית. כי אם הגישה הזאת הייתה ככה, אז כל בן אדם היה עושה מה שהוא רוצה. ואז אנחנו נכנסים למלא תסבוכות. שוב, אני אומר לכם, מלא תסבוכות עכשיו. בתור אדם ששם לעצמו כמטרה לחייו, עבדכם הנאמן, אני ממש, ממש, מה זה, כל כוחי, כדי להפוך את העולם הזה לאוטופי. כל כוחי כדי לפצח ולהבין מה קורה עכשיו. כדי להפוך את העולם לאוטופי, אתה צריך להבין את ההיסטוריה של העולם. ומה עבד יותר, מה עבד פחות, למה דברים לא עבדו, והאם יש פיצוחים או דברים שפספסנו, חיפפנו עליהם, ועוד לא התחלנו ליישם אותם. זאת אומרת, בוודאות יש שיטת ממשל, יש התנהלות כלכלית, ויש דרכים להתנהל בינינו ובין עצמנו, ובין אנשים כמובן, ובין מדינות, או להעיף את הקונספט של מדינות, שיהפוך את העולם להרבה הרבה יותר טוב, הרבה יותר מוצלח, שעוד לא פיצחנו. אני מעוניין לפצח ולקדם את הדבר הזה בעולם. עכשיו, פה אני שואלת שאלה, מי אני בכלל? מהמקום של, מי קבע שמה שאני מגדיר כטוב, הוא טוב. עכשיו, הדרך להבין את זה, זה להבין האם יש הגדרה בכלל אבסולוטית לטוב, מה זה בכלל טוב. הרצון שלי הוא שכמה שיותר אנשים יהיו מאושרים. אוקיי, ואם יש ערך של חיים לעומת עושר, אם לצורך העניין, עצם המהות ש... סליחה על הגסות הקיצונית, כן? שאנחנו מביאים לעולם ילד אוטיסטי. ילד אוטיסטי, ילד אוטיסט, נולד לעולם. עצם הקיום שלו בתוך האנושות, יגרום לאנושות להשקיע בו משאבים, שאפשר להשקיע באנשים אחרים פי כמה, ולעשות אחרים יותר מאושרים. האם משאבים את הילד הזה בחיים? וככה, חברים, מגיעים לתורת הגזע תוך 5 דקות. זה מה שמחריד בבן אדם אבסולוטי, שחושב שהוא מלך בסולם ערכים, והוא יודע מה נכון ומה טוב ולא טוב, וזה למה דיקטטור זה כזה מסוכן, כי יש לנו גבולות. גם אני כאדם עם החוכמה והדברים והעמקה שלי והתפלספות וכל מה שתרצו, גם לי יש גבולות, כי לכל אדם יש גבולות. אז בן אדם שגם אם הוא פועל וכאלה, הוא צריך להבין את הגבולות שלו ולהיות תמיד ערני ותמיד לתת לאנשים לבקר אותו ולהסתכל ולנהל איתו דיונים ולא להיות סגור עד הסוף. זאת אומרת, הפילוסופים של פעם, שהם היו מסתכלים על דמוקרטיות, כל החברים של סוקרטס מסביב, כאילו התלמידים שלו וזה, שהם מסתכלים על דמוקרטיה בזלזול, ואומרים שדיקטטורה זה הדבר הנכון, הם פשוט כל הזמן בעקביות לא לקחו בחשבון את הדבר הכי חשוב ש... בן אדם הוא בן אדם, ואם בן אדם הוא בן אדם, אז בסופו של דבר, מה שהוא חושב שטוב, לא בהכרח יעשה טוב, כי הוא לא מבין מה הולך לקרות 10 דקות אחרי זה, או מה עשוי לקרות לו. לצורך העניין, יכלו להיות אחלה שליטים, נראה לי קליגולה, אני חושב השליט, הייתי גם, אני כל כך מתעמק הרגע באימפריות, ואתה אין לכם מוסר, המידע של היסטוריה וכאלה, ההתעמקות שלי בו, כדי להבין לעומק מה קורה בעבר ובעולם, כדי לנתח את הדברים כמו שצריך. כל כך הרבה דברים, אחד מהשליטים הרומאים היה שליט מעולה, מדהים, ואז הייתה חוויה שאחרי כמה חודשים שהוא שלט, פתאום חלה באיזה משהו, ואז אחרי שהוא התעורר, מי שאמור לרשת אותו, הוא ראה שיחד עם השומר שלהם תכנו לקחת את הכס, ואז הוא נהיה פרנואיד, הוא גרם למוות של שניהם, הרג אותם, במשותות, ואז הוא פשוט בינו לבין עצמו הגיע למצב שהוא חרד, פרנואיד, והוא חייב להעמיד לעצמו יורש, עד כדי מצב שהוא הגיע למצב שהוא פשוט מתחיל לשכב עם האחיות שלו, כדי להגיע למצב שהוא מביא ילד שיהיה 100% של המשפחה. כזה קיצוני. ותוך כדי הוא פשוט הרג כל מיני אנשים שהוא חשד בהם, ופגע בהם, והמית עליהם חורבן, והוא בעצמו התחיל להתנהג בצורה מחרידה גם לעם, כדיקטטור. עכשיו, בהתחלה, כדיקטטור הוא פעל מדהים, ואז קרה איזה משהו שירער את היציבות הנפשית שלו, את הסיטואציה שלו בעצמו בחיים, ואז הוא התחרבן והתנהל בצורה מעוותת. ואז צריך להגיד, אוקיי, אז אסור שיהיה אבסולוטיות כאילו למלך, צריך שיהיה לו זה, ואם צריך בכלל, כאילו מה זה, לראש ממשלה, לשליט, איך בכלל הדברים האלה עובדים? ואני חושב שאחת הבעיות בכל הפילוסופיה של אותם אנשים שאהבו דיקטטורות ומיקו בהן, ושהראו יתרונות שלהם וכל מיני דברים, מה שכאילו מחורבן, היום כשאנחנו מסתכלים את זה מקורת מבט דמוקרטית של החופש והנעימות של לחיות בעולם דמוקרטי, שהם תמיד לא לקחו בחשבון את העובדה שהם אנושיים. זאת אומרת שגם עושים מגבלות, הם אנושיים, הם בני אדם. אז אני רוצה לפצח את העולם ולהביא את העולם למקום אוטופי, אז אני תמיד צריך לשים לעצמי זכוכית מגדלת ולשאול את עצמי, מה זה טוב בעיניי? להבין שאני לא הולך לאיבוד, זאת אומרת אני כשאני מחפש משהו, מה סולם הערכים, איך הוא עובד, שמתגייסים לצבא, אז מראים כל מיני סולם ערכים, כמו תואר הנשק, חיי אדם, משמעת, ניצחון במלחמה, כל מיני סולם ערכים, שיש סיטואציה שאתה נקלע אליהן, ואתה אומר, אוקיי, יש פה סיטואציה של לנצח את האויב לעומת חיי אדם. איזה סולם, מה קודם בערכים? על מה אנחנו עושים דגש? מה אנחנו עושים מספר 2, 5, 8? איך אנחנו מתנהלים עם הדבר הזה? העניין הוא שבתכלס, רוב האנשים לא יודעים מה לעשות בכך ברגע האמת לעומק, כל עוד הם לא קיבלו איזושהי הדרכה, או שיש להם איזשהו מצפן בעקבות חינוך או חוויות. אין תשובה אבסולוטית. זאת אומרת, אני יכול להביא שאלה עם תשעה שלבים, לא יודע, או תשע אופציות של סולם מערכים, כל מיני דברים שהבאתי עכשיו, אני אביא לאנשים, והם פשוט ידרגו את זה בצורה אחרת, כי אני מקבל מלא אופציות שונות אם אני אכניס 100 אנשים לחדר לדרג את זה. אז איך להתנהל? שאלות שאני שואל את עצמי כל הזמן, כאילו באופן קבוע אני תוהה לעצמי, מה הדבר הנכון? איך נכון להתנהל? איך אני לא מגיע למצב שאני ממציא משהו שהוא כל כך מהותי בעיניי, שמטרתו לקדם ופתח את העולם, ושבהמשך חיי אני פשוט מגלה שהדבר הזה פשוט תמיד אסון וחורבן על העולם, עד כדי מצב שאני אריש צורך לקחת את כל הכסף שלי, ולהפוך אותו לקרן שמביאה כסף לאנשים שעושים דברים שמקדמים את העולם. שזה קומי בטירוף, כי בסופו של דבר, אני אביא לכם דוגמה ממש 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 טובה. מי קיבלו פרס נובל מארץ? מכירים. מכירים, נכון? רבין, פרס, ויחד עם ערפאת, וקיבלו את הפרס נובל על הסכם אוסלו. הסכם אוסלו גבה את חייהם, מכירים את המונח? גבה את חייהם של כמות בזויה של ישראלים, וגם בנוסף, מן הסתם של פלסטינים, ערבים, תקראו לזה איך שאתם רוצים, ובערך הדבר הזה נשרף מהקופת המדינה, הדבר הזה מצבר איזה טריליון שקל. מלא אנשים שמתו מהדבר הזה, שנרצחו, מלא אסון וחורבן, זה לא הביא שלום, זה רק מאז המצב החריף, אסלים והקצין. הכוונות היו טובות, עזבו מאיזה צעד, דרך כמה למה, הרצון היה טוב, עד כדי מצב שקיבלו על זה פרס נובל, ובסופו של דבר הדבר הזה חרבנה, כאילו התחרבש, ואני בטוח שזה לא המקום היחיד שבו אנשים קיבלו פרס נובל על משהו שהמטרה הייתה לקדם, וסופו של דבר הדבר הזה ימיד חורבן, ממש ממש בצורה הכי כאילו אירונית שיש, בדיוק כמו מר נובל בעצמו. אז מה נכון לעשות? אז מה אתה אומר? אז לא לעשות כלום? אז להיות משותקים? אז שמיעו, זה מה שאני עשיתי, זה חצי שנה בחיי, ישבתי עם משותק כמו איזה מאדר פאקר, ולא עשיתי כלום. כלום, חצי שנה, באמת, פשוט יושב כאילו ותוהה לעצמי ומתפלסף ומתדיין עם עצמי, ואני חושב שבמשך שנים לא באמת יצאתי מזה עד הסוף, כאילו, יצאתי מזה, אני חושב, רק בשנתיים האחרונות באמת, באמת, כי עשיתי משהו ועוד משהו, אז כזה, זה לא מדויק וזה לא מדויק, זה היה ממש רגע כאילו, שממש הבנתי שאני לא יודע כלום. זה הרגע של דן קרוגר עבורי, אנחנו תגגלו מה זה אומר, גרף הדני קרוגר, אפקט, זה הרגע בשביל זה היה כזה, what the fuck, עד כה הייתי יהיר, אני לא יודע כלום, כאילו מה אני בכלל יודע, פתאום לראות את הסיטואציה הזאת, גם אני להבין שאני בכלל לא מבין, מה המשמעות של טוב או לא טוב או חצי טוב, כי זכורות לי תשוב, תמיד הכרתי את עצמתו בן אדם, וכאן אני חושב שזו התשובה עבורי, שנותנת לי את הראש שקט, תמיד ראיתי את עצמי טוב בן אדם שהלב שלו במקום הנכון, הכוונות שלו טובות, האינטליגנציה שלי נותנת לי לבטא את זה כמו שצריך, ואני תמיד מתמיד ואני אעשה את זה, ואני תמיד בבקרה עצמית, ואין לי אגו וכל מיני דברים שמונים מהדבר הזה לקרות, ונקרא לזה אני רואה את הכלל לפני הרצונות הפרטיים האגואיסטיים שלי, אלא דואר הצרכים שלי ברמה הבסיסית, ומשם בוא נדאג לשאר העולם. אז הדבר הזה, ההבנה הזאת שככה אני רואה את החיים, וזה באמת מי שאני והאישיות שלי, נותנת לי תמיד רוגע, נתנה לי לרוח החיים רוגע. ממש, שאני אעשה את הפעולות הנכונות, ובסופו של דבר הדברים יקרו, ואז הסיטואציות, החוויה הזאת, שכי ראיתי זה היה כזה, האם אני דואג לאינטרס הפרטי שלי, שאני מרוויח כסף, בזמן שאני מעלים חצי עין מהסיטואציה של האנשים כאן, או שאני דואג לאנשים כאן? ועצם זה שנניח לא הפסחתי את הפרויקט אחרי יומיים, אלא שהעין שלי הצליחה להדחיק את זה, לא להתעמק בזה, לא להתעמת עם זה עד הסוף, להבין חצי לרבע שליש, זה הפריע לי. אני חושב שאם הייתי רואה את הפרויקט, ואחרי כמה שבועות שהייתי מבין שככה זה עובד, והייתי בוחר לשנות את כל ההתנהלות וכל הדינמיקה, גם הייתי ממשיך, כאילו, הייתי מאמת את האנשים שהייתי עובד איתם, ואם הם לא היו רוצים לעבוד, אז הייתי יוצא, אבל אם היו זורמים איתי, יש מצב שזה היה ממשיך לעבוד, וזה היה אחרת, אני לא יודע. אבל משהו שם גרם לי להבין, שעצם זה שהמשכתי, הראה שכאילו, הלב שלך במקום הנכון, אבל אתה עדיין בן אדם. ובמשך שנים, ניסיתי לפצח את המקום הזה אצלי, ברמה האישית, כדי להפוך לאדם טוב יותר, כאילו, אבל זה מצחיק, אם הייתם רואים את הבן אדם הזה, אז הייתם אומרים, מה זה להפוך אדם טוב יותר? ליטרלי, אתה פשוט ויתרת לו ככה בכסף וגיע כזה צעיר, על משהו שכל בן אדם בערך בעולם מפרש אותו כטוב, מה זה להפוך אדם טוב יותר? מה אתה, מאמא תרזה, מה אתה איזה, כאילו, אדם ש... זה לא זה, זה כמו הבנה שפשוט, אם אתה רוצה שהעולם באמת יהיה טוב, אתה צריך באמת להבין מה זה טוב בעצמך. שוב, סוקרטס היה עובר בין אנשים, והיה פשוט גורם, מכריך אותם, אומר לאנשים, עכשיו, גם כמו שהוא עשה בעיניי מגוחך, כן, בהרבה רבדים, אני לא אכנס לזה, כי זה לא כזה מעניין, עד שאתה יכול להיות לא מסבירים את כל המהות, אבל תחשוב שהוא הולך לסנדלר, והוא אומר לו, תגדיר לי מה זה נעל, תגדיר לי מה זה אומר לתקר אותה, ופשוט הם מתבלבלים, לא יודעים להסביר מה זה נעל, כי עזבו אם השפה הגבילה אותם, או המהות, מה זה נעל, ואז כל פעם שהוא הגדיר, הוא היה נותן להם תשובה של עוד מה שעשו יצטייק נעל, וכאילו, ואז מה הוא היה עושה להרבה אנשים, היה שואל אותם, מה זה, מהי המידה הטובה, מה זה אומר להיות אדם טוב, מה זה אומר להיות, כאילו, מה זה טוב, תגדיר לי, תמצא לי, תדייק לי את זה, מה בסולם הערכים חשוב יותר כשאתה אדם טוב, אז זה הדבר שרציתי, כאילו, בלי להכיר את כל זה, את סיפור של סוקרטס בכלל, ביני לעצמי, עשיתי זה שנים לעצמי, והיום אני נמצא במצב שהרמוני כזה, שאני ממש חווה את עצמי שם, בצורה אבסולוטית. אני חושב שמה שהביא אותי לשם, זה ההבנה שכדי להפוך לאדם טוב, אני צריך, לאדם הכי טוב שאפשר, אני צריך לדאוג לצרכים הבסיסיים שלי, בצורה הכי טובה שאפשר, לא בצורה, זה לא אומר שאם אני צריך, נניח, חום ואהבה, אז אני צריך שכולם יאהבו אותי בשביל לממש את הדבר הזה, אז לעשות את זה בצורה הכי טובה שאפשר, זה להבין מה הצרכים שלי כבן אדם, ואז לעשות אותם בצורה הכי טובה שאפשר, זה להגיע למצב שאני חי אותם ללא תלות נניח באנשים, ואז אין לי אינטרס לשנות את העולם בצורה שתגרום לאנשים לאהוב אותי, זאת אומרת להעיף כל אינטרס שעשוי להיות לי ברמה האגואיסטית האישית שלי כלפי העולם, אינטרס שעשוי להגיע בסתירה. זאת אומרת, האינטרס היחיד שאני חש כרגע, זה אינטרס הישרדותי ברמה האנושית, שאני לא ארצה למות. ופה זה המקום, כאילו, אני לא יודע, זה נקודה קצת עמוקה, אבל כאילו, ברגע שאתה טוב לך עם עצמך, בלי אהבה של אף אחד, בלי, לא קריטי לך הרבה כסף, קצת כסף למחייתי, אני אסתדר בעבודה הזאת, לא בעבודה הזאת, אני אתרבה בעבוד ילדים, לא אתרבה בעבוד ילדים, אתה רואה שאתה שלם בכל סיטואציה, טוב לך, אתה רגוע, זה הופך אותך לאובייקטיבי בצורה כל כך קיצונית, שאתה חש נחת, שנותן לך את היכולת באמת באמת להסתכל על הדברים, ובאמת באמת לעזור לאנשים, מתוך מקום נקי, טהור ואמיתי. ובעיר שחוויתי שהגעתי למקום הזה, בשנים האחרונות, קראו לזה, בחודשים האחרונים, אני לא יודע מתי ממש כאילו, הסימנים נפלו, אז הייתה לי את היכולת באמת, להבין לעומק את המטרה שלי בעולם, את הכוונות שלי, את הרצונות שלי, וגם עכשיו, הנה, אתם רואים איזשהו דיוק שלי עם עצמי, נניח צורך עניין, השאלים מחרתי את ההכשרה שחמט, שלומד אנשים איך להיות מאושרים, משהו בסולם הערכים שלי, כשאני, שוב, שאני שם את כל האינטרסים האישיים שלי בצד, אני אומר, איך זה בכלל הגיוני, שאני מלמד אנשים איך להיות מאושרים בכסף, כשבבירור הדבר הזה צריך להיות אצל כל בן אדם בעולם. איך זה הגיוני שאני מאושר וטוב לי, ואני לא מעביר את זה לכל העולם ואשתו היום? איך זה הגיוני? ואז התשובה היא כמובן, אנחנו שנייה לחשוב על זה, שאם לא אמכור את זה ופשוט תביא את זה לאנשים, אז לי לא יהיה כסף, ואני ארעב ללחם, או שאני חלש או מאפן, ופשוט הדברים האלה לא יעברו הלאה. אז אני מוכר את זה בכסף, כי זה שלי יהיה כסף, שאני אתקיים, אני אעביר את זה הלאה, ואז אני אומר, אוקיי, 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 האם אין דרך אחרת? האם אין לך דרך להעביר את זה למיליון אנשים, מתוך כדי להתפרנס בלי למכור את זה לכמות מצומצמת של אנשים שהדבר הזה גורם לך להכניס כסף במסה גדולה. שואלת אותך שאלות, אתה מתאמת, ואז פתאום, כשהסתכלתי על המציאות והפסקתי לזרום עם האינרציה ובדקתי עם הצדברים, פתאום אמרתי, רגע, 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 אפשר לגרום ל-10,000 אנשים להיות מאושרים ושאני עדיין לא אהיה רעב ללחם. יש לי כסף, אני פשוט כמה חודשים לא אתעסק בכלל, חודשיים, לא אתעסק בכלל בהכנסה שלי, אני אתאבד על זה, ומתוך מקום שכשאתה מביא איך לעולם, אז אנשים באופן אוטומטי יהיו מוכנים לשלם לך על דברים אחרים. מדהים. סבל זה משהו שמחינתי לא אמור להתקיים בעולם. תרידו לי, בן אדם רוצה להגיע לקריירה שלו תוך 3 שנים או שנה, זה אני יכול להריד אולי מותרות, חצי מותרות על הכיפק, את זה אפשר למכור. בן אדם רוצה לשפר איזו תכונה, שתעזור על הכיפק, את זה גם בצורה מסוימת תלוי בהקשר, אפשר למכור. אבל סבל, בעולם הערכים שלי, אולי בעולם הערכים שלי עוד, בעולם של עוד 100 שנה, 200 שנה, אני מצמיק שנשתנה, עוד זה ישתנה, אני לא יודע, אבל בעולם הערכים שלי, בבסיס, גם מה גורם לי לישון טוב בלילה? אני אהיה אתכם הכי כאילו כנה. מה שנותן להרגיש תחושה טובה עם עצמי, כי הרי אם בסופו של דבר האינטרס, אני כאילו מרגיש שלם וטוב לי בכל מצב, אז מה האינטרס שבכלל להרוויח כסף? כי אני, אין לי את הדחף הזה לקנות בגדים חדשים, או מכונית יקרה, או כל מיני דברים כאלה, אין לי את זה. אז מה דחף לי לעשות 250,000 לחודש, לעשות המון כסף? על מה הוא יושב? ההבנה שכאילו כדי להפוך את העולם לאוטופיה, אני צריך שיהיה לי כוח בידיים שלי, איזשהו כסף, איזשהו ידיעה, שאין תרחיש ש... איך אני אגדיר את זה? פשוט וברור. אין תרחיש שיש בן אדם כלשהו ששולט בי. כי אם אין לי כסף, אז אני צריך כסף בן אדם אחר שיתמוך או יקדם או רעת עבר, ואז הדבר הזה יגרום להיות לא אובייקטיבי, כי אז הוא ישפיע עליי, כי אני תלוי בו. אז הכסף נתן לי את החופש, ואז אומרים, אוקיי, אבל למה 250,000? 250,000 כי ככל שאני אעשה יותר כסף לאורך יותר זמן, אני יכול להיות יותר חופשי, ואני יותר חופשי, ואז אני יכול לעשות את הדברים. האם אני חייב את זה? לא. האם זה דחוף? לא. האם אני יכול לעשות את זה במקביל לסכום נמוך של הכנסה? כן. אבל פתאום שאתה מבין שזו המוטיבציה שלך, אז אתה, שאתה פועל במקום הזה, אתה חי בהרמוניה, נעים לך, שלב לך, טוב לך. וזה מה שאני חש וחווה. אז כשאני מקדם את המטרה שלי, אני חסות עשרת אנשים מאושרים תוך חודשיים, אני מסתכל על החוויות שאני חוויתי, אני מסתכל על הסיפור של מר נובל, אז אני מבין עם עצמי, כאילו, אוקיי, 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 יכלתי לפעול אחרת. מכרתי את הסדנה לאנשים, יכלתי להתפרנס, יכול להתפרנס עוד, יכול לפעול אחרת, ואז לבחור פשוט בדבר הנכון, מה שנקרא. אז הבחירה הזאת שפשוט לקחת 10,000 אנשים ולהפוך אותם למאושרים, זה המהות של להגיד, אני לא תלוי בשום דבר, אני סומך על עצמי שיסתדר בכל סיטואציה, אני יודע שהעולם פועל בצורה הרמונית שאתה מביא איך זה הכל טוב, ופשוט ליישם את זה בעצמך ולקדם את זה. וואו, איזה פרק, אה? מה זה, כמה זמן אני מדבר ברצף? זה הרבה זמן לא בדקתי כמה זמן. שנייה. וואי, שמתי את המקום של ההקלטת המחשב כל כך רחוק, שאין לי מושג. אה, יאללה, בואו נמשיך קצת. בואו נמשיך. המהות של הנקודה הזאת, למה אני מתעכב עליה ולמה היא כל כך חשובה בעיניי, כי אני רואה המון אנשים ש... זה, אני חושב שאני אעשה פרק, עשיתי פרק כבר שנקרא בית כלא, שהוא מדבר על דברים מעניינים, אבל אני אעשה עוד פרק שמדבר כאילו על המקום שלנו, שאנחנו שופטים אחרים. אולי אני אעשה פרק חדש, פרק אחרי שנקרא לו בית משפט, שבו אני מדבר כאילו ממש על המהות של לדון כל אדם, ואיך זה עובד, וזה כן, כן, זה אני אעשה כבר פרק אחר. בפרק הזה אני רוצה לשים את הפוקוס על זה, על המהות, כאילו, על החשיבה הפרטית שלי, כלפי מה זה טוב, האם זה טוב, ואיך אני בודק, איך אני, כאילו, וואו. אוקיי, אז אני אעבור לאיזושהי נקודה נוספת בתוך הדבר הזה, שזו נקודה שממש ממש אני כאילו מעניין אותי, אני חווה שאחת הבעיות הכי גדולות שגרומות לדבר הזה לקרות, זה המקום שבו, כאילו זה עוד כזה, כזה תהייה, איזשהו פרדוקס מסוים, לא יודע, תגדירו את זה. אם בן אדם מסוים לא יהיה סמכותי מספיק, אז לא יקשיבו לו, ואם לא יקשיבו לו, אז מישהו אחר ימשוך בצד השני. כבר אני אסביר מה זה אומר. ומצד שני, אם בן אדם מתנהל בצורה נחרצת, זה דפוק, כי הוא אנושי, ובכללי העולם משתנה והוא משתנה, והפרספקטיבות משתנות, ויכול להיות שהוא טעה בדברים מסוימים. מה עושים עם זה? הרי אנחנו לא יודעים כלום, באופן יחסי. ואני אסביר. אם עכשיו יש מנטורים שאומרים דברים, עזבו מנטורים, אני אלך אתכם אפילו יותר עמוק. אם יש פסיכולוגים שאומרים לכם בצורה נחצת, יש דבר כזה דיכאון. פסיכיאטרים שאומרים יש דבר כזה חרדות, מניה דיפרסיה, קחו כדורים, זה הטיפול שאתם צריכים. זה מה שהם מאמינים בו בצורה אבסולוטית, זה מה שהם חווים, לא רק הם, גם חברות התרופות, וכל החברה פחות או יותר אומרת את זה בצורה נחצת ומאוד מאוד 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 סמכותית. הם אומרים את זה בצורה הכי ישירה שיש. אני כרפאל רואה את זה מהצד, וזה באמת אחת התהיות הכי גדולות שחשוב לשתף אתכם. אני רואה את הדבר הזה מהצד, ואני יודע שהם טועים. אני יודע שזה שקר, אני יודע שזה חרטה, סבבה, אני אעשה פרק, אני אדבר על זה. אני יודע שזה לא נכון, כי אני פתרתי לאנשים מאניה דיפרסיה, דיכאון, חרדות, פתרתי לאנשים אפילו דברים כמו מיגרנות וכאבי ראש כרוניים, עזרתי לאנשים לפתור את כל השיט הזה. אוקיי? מי שבאמת רצה והתמסר, נפטר. נפטר כי הוא התאבד, עם תת נפטר. הומור שחור. זה עובר בגלל שאני יודע על מה זה יושב באמת. אני גם נטול אינטרסים. האנשים שעזרתי להם להעביר את החר הזה, רובה המוחלט לא גביתי על זה כסף, כאילו, פעם אחת שגביתי כסף בהקשר הזה, זה היה מישהו רצה ייעוץ, או שאנשים שבאו לסדנאות, זה אנשים שעזרתי להם ברמה האישית. הדבר הזה, הוא פתיר. לא רק שהוא פתיר, אין אינטרס לאף אחד מהחבורה הזאת של הפסיכולוגים, פסיכיאטרים, יצרני התרופות, חברות התרופות, וכן הלאה להאמין שזה נפטר בצורה אחרת, כי א', יפול להם הסימון שהם פעלו בצורה רעה, מה זה אומר עליהם, ב', הם יישארו בלי מקצוע ביד, ג', זה יגרור להם לאבד את כל המשמעותיות שלהם בחיים, את כל התחושה של הדברים, והדבר הזה הופך אותם ללא אובייקטיביים. אין להם שום אינטרס. עכשיו, קם בן אדם כמוני, אני, אוקיי, במקרה שלי, מבין שהדבר הזה אוחרת. עכשיו, בתוך זה שאני מבין שהדבר הזה אוחרת, אני גם מבין שאני בן אדם, ואני טועה. אני יודע שפה ספציפית אני לא טועה, אבל אני יודע שבאופן כללי אני טועה. מה זה אומר טועה? זה אומר ש... ותבינו כמה קיצוני זה, כי אף אחד לא מדבר ככה, אוקיי? אף אחד לא מדבר ככה, אז אם אתה מדבר ככה, כנראה שאתה טועה. אבל זה בדיוק העניין, אני לא חושב ש... אוקיי, זה יגרום לכם להבין את הכוונה שלי. אני חושב שכולם טועים. אני חושב ש100% מהאנשים שחיים בעולם טועים כל הזמן. הבסיס של ההתנהלות שלנו ביום יום, בחיים עצמם, הוא טעות. איך שאנחנו תופסים דברים, הוא לא נכון, כי אנחנו כולנו 100% מאיתנו בורים. הבסיס של למה בעיניי כולם טועים, זה שאנשים בכלל אפילו לא מבינים שהם טועים. הם נמצאים בכל כך בורות כלפי עצמם וחיים, שהם לא מבינים שמה שהם עושים הוא טעות. פסיכולוג, פסיכיאטר, יצרני תרופות, הם לא באמת יודעים to question, לשאול, לבקר את הפעולה שהם עושים ביום יום, את העשייה שלהם. לבקר את זה מתוך מנקודת מבט אובייקטיבית. הם לא יודעים לבודד את האינטרסים שלהם להחזיק בדבר. הם לא מבינים מה זה בכלל אומר שיש להם אינטרסים בדבר לעומק. הם לא מבינים עד כמה קיצוני זה, עד כמה הם לא אין להם שום רצון או דחף שחרר מהדבר הזה. הם לא מבינים את זה בכלל. ואז אתה נמצא בתוך עולם כזה, וזו אחת התהיות שלי, הכי גדולות, כאילו. התהייה. אני מתהלך בעולם שכולם טועים בו. וכמו שאתם רואים, מפרק אחד, ליטרלי, בפרק הראשון שלי הוא פודקאסטים, שבו אני מדבר גם לעומק, על המקום הזה של מה זה בכלל דעה, ושאני לא מעוניין להביע דעה, טה-טה-טה-טה, כי אני חושב שכולנו טועים, כאילו אין לי בעיה להעביר את הפרספקטיבה, אבל להעביר דעה ספציפית על משהו, זה דבר שהוא נזיל, כי כולנו טועים כל הזמן. ואז אני אומר עצמי, מה זה המידה הטובה? מה זה להיות אדם טוב? מה זה לפעול בצורה הנכונה? האם זה להיות נחרץ ואבסולוטי, בגלל שבצד השני מושכים אנשים שאני יודע שבוודאות הם טועים, או מה שנקרא להצטנע, לדבר בצורה מאוד 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 פרקטית, ולא, איך אני אעביר את זה בצורה טובה? בצורה נחרצת, בצורה קריזמטית, בצורה אסרטיבית, להעביר באמת מה אני מרגיש עמוק בפנים, אבל הדבר הזה הוא הופך את הדברים לאבסולוטים, ואני מאמין שכמו שכולם טיפשים, גם אני טיפש, אני כן חווה את העמקה שלי על פני אחרים, אני כן חווה את התובנות שלי על פני אחרים, אני חווה שמעצם ההודעה שלי בטיפשות, אני מתקדם ומשתפר הרבה יותר מכולם, ואני מבין דברים יותר מכולם, ואני יכול להביא את העולם למקום יותר טוב מכולם, נטו בזכות ההכרה שלי בטיפשות, שאני רואה שהיא לא קיימת אצל אנשים. זאת אומרת, עצם זה שהם לא מכירים בטיפשות שלהם, גורם להם להיות כל כך נחרצים מולכם, וגורם לי להיראות מאוסס מולם, והדבר הזה מונע מכם להקשיב לי במקומות שאני צודק על פניהם, שיכול להפוך אתכם למאושרים יותר. ואז אני, המוח שלי לא יודע איך לתקשר עם העולם. הוא שלי רבק, איך אני מתקשר? איך אני מעביר מצד אחד את הפרספקטיבה, בצורה שבה אנשים יבינו שאני יותר צודק מאותם פסיכולוגים ופסיכיאטרים בסיטואציה הנוכחית, לעומת מצב שאני לא מתנהג בצורה שאני לא מאמין בה, מעביר את הדברים באופן שאני לא מאמין בו של וואלה, אני תמיד צודק, אני המלך, אני יודע מה נכון, כי אני לא מאמין בזה, אני מאמין שאני אנושי, ואני מאמין שברגע שעולם האינטרסים שלי יתערר כמו כל אדם, אני אדר לתחת של עצמי, אני יודע שבסופו של דבר, אם יגידו לי, אם לא יגידו לי, אם הגוף שלי יפעל אוטומטית, אם ישימו לי סיטואציה של, יערו עכשיו 1,000 אנשים או יערו אותך, אני כנראה באופן אינסטינקטיבי ארצה שימותו 1,000 אנשים, באופן אינסטינקטיבי, הישרדותי, חייתי. כי ככה אנחנו כבני אדם, זה לא כי אני לא אדם טוב, אלא כי פשוט זה הבסיס שלנו כחיות, אנחנו שורדים. עכשיו, זה מצחיק, כי אני קצת מוותר על ההישרדותיות שלי, בעצם הרצון שלך לזה, כי בן אדם שמכוון לקחת העולם למקום אוטופי, יודע שבסופו של דבר, עצם הבחירה שלו במטרה הזאת, תקרב אותו למוות יותר מסיטואציה שבה הוא פשוט נעזר בכלים האלה, כדי למקסם את החיים שלו. כי עצם זה שאתה רוצה להפוך את העולם לאוטופי, ועושה פעולות לעבר זה, אתה הולך נגד כוחות כל כך גדולים, שיש להם פשוט אינטרס שתמות. יש להם אינטרס שתחדול מלהתקיים, יש, כמו שבעבר כששליטים ראו שיש מישהו שפוטנציאלית יכול לקחת את המלוכה על חשבונם, והדבר הזה עשוי לפגוע בהם, אז הם פשוט דאגו שהוא ימות, והוא יחדול מלהתקיים, ואז הדבר הזה פשוט ייתן להם להמשיך להיות ככה, אז אנחנו בדמוקרטיה, אז לא בכך יארגו, אז יכולים לאסור אותי, יכולים לפגוע לי בזכויות, או יכולים להעלים אותי, לא משנה מה. כשאתה חותר למשהו מסוים, כל עוד נקרא לזה, אין לך איזה צבא, או המון כסף או משאבים, זה נורא 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 מסוכן ללכת בכיוון הזה. אז להגיד שאני דואג להישרדות שלי בפעולות האלה, אני לא יודע, אני מנסה לדאוג גם להישרדות שלי, גם בין היתר בשביל המטרה הגדולה, להפך את העולם לאוטופי, אני צריך לשרוד כמה שיותר כדי גם לקיים את הדברים האלה. אז זה מלא תהיות, כאילו, זה מצחיק, כשמאזינים לפרקים האלה, לפרק כמו עכשיו, שאני עדיין לא יודע אם אני אקרא לו דינמית או פרס נובל, כי פרס נובל נראה לי יביא יותר אנשים, וצריך קצת לקדם את העסקת הזה, למען האלוהים. כאילו חשבתי לשים שמות, לקחת את כל הפרקים, לשים סלש, רווח סלש רווח, ואז לשים, איך אני אקרא לזה, משהו שיגרום להבין על מה אני מדבר בפרק, סטייל כוסברה, סלש, איך לשים זה על מה חושבים עליך. לכל הפרק הזה דינמית, סלש, מה זה בכלל להיות אדם טוב? אין דבר כזה בן אדם טוב, נניח. פרק הקודם חגורה, מה גרם לי לוותר על 10 מיליון שקל? אתם מבינים? שזה כאילו מצד אחד, השם של הפרק שאני קורא לו במילה, אבל כן יש איזה ספוילר קטן שגורם לי עניין. מעניין, איזה אני אחליט. וואי, אני... רגע, אופה, נראה לי שאנחנו כבר... כן? וואלה, אנחנו כבר בשעה, מגניב, כאילו באזורים. קיצור, אז אומר לכם, הכי בטוח שיש, אני אישית לא יודע. אומר לכם, לא יודע, אין לי מושג. אבל באופן יחסי לכל המקום שהעולם נמצא בו, יש לי, בחוויה שלי, איך שאני רואה את זה, יש לי כל כך הרבה מושג, ואני יודע שאני רואה דברים בפער קיצוני מאחרים. אני יודע, כאילו אם אתם, אם נניח העולם מתייחס נטו ליחסיות, אז אני יודע הכל. אני מבין הכי טוב, אני יודע הכל. אין משהו שעשוי להתחרות במה שאני חווה כרגע. כאילו, בחוויה. הבורות שלי, אני לא מודד אותה באופן יחסי לאחרים, אני מודד אותה באופן יחסי לטבע, לעולם, למציאות, לקיום. ובאופן יחסי לטבע, אני עדיין, נקרא לזה שביר, אני עדיין מסוגל לפספס דברים. ואז יש את השאלה, להיות נחרץ, להיות חצי נחרץ, איך לעשות את זה, איך ללכת לשם, וכן הלאה. ואני אסגור את הפרק עם עוד נקודה אחת אחרונה. הדבר הזה, הבחירה הזאת, ההבנה הזאת שכאילו, אם אני לא אהיה מאוד מאוד נחרץ, אז אנשים לא יבינו מה יש לי ביד. כי בסופו של דבר אני אגיד לכם בצורה הכי אמיתית שיש, הכי ברוטלית והכי קיצונית שיש, וזה גם הדבר שאני אמור לעשות לעצמי בשבוע הקרוב, ברמה הרגשית. כאילו, אני מקליט את זה ביום חמישי, אתם שומעים את זה בשלישי, עד אז כבר זה יקרה. אני יודע שמה שאני עושה הוא נכון, אני יודע שמה שאני עושה הוא צודק, אני יודע שאין דבר כזה רשות שליליים. אני יודע שהדבר הזה הוא חרטה, העלמתי את זה כל כך הרבה אנשים, אני יודע שזה בולשיט. עכשיו, כל העולם חי ככה. אז זה אני נגד העולם, כאילו בחוויה שלי, מבחינת כאילו להעביר את הפרספקטיבה. אני יודע שאני צודק. עכשיו, הצניעות המזדיינת הזאת שאני מחזיק בה באופן יחסי לטבע ולעולם, אני בלי לשים לב מעביר אותה המון פעמים הלאה, במקומות שבהם אני לא אמור להעביר אותה הלאה, והדבר הזה גורם, מציג את החוויה כלפי חוץ, כאילו אני לא בטוח בדברים שאני אומר, כאילו אני מעורר, אני מתלבט, אני מאסס, אני חושב, אני לא. ואני חייב להיכנס למוד הזה, כי בעירה שאני אכנס למוד הזה, אז בוודאות של מיליארד אחוז, תוך חודשיים אנחנו עושים 10,000 אנשים מאושרים. כי אם אני בא לבן אדם, טיפה יותר מאוסס, הפסיכולוג או הפסיכיאטר, או היצרן תרופות, טיפה יותר מאוסס ממנו, הוא יקשיב לו. כי ככה החיים עובדים, אנחנו מסתכלים על מי יותר בטוח בעצמו, מי יותר קריזמטי, מי יותר אסרטיבי, מי יותר שלם עם התוכן שלו. ומר נובל לקח החלטה מסוימת, ובהחלטה הזאת הוא היה נעול על זה. ובסופו של דבר, הדבר הזה גרם להרס וחורבן, אבל הכוונות שלו היו טובות. ואיך נבחן אותו? איך ההיסטוריה תבחן אותו? אני חושב שהתשובה נמצאת אמיתי, באמת, בפרס נובל. הכוונות שלו היו עד כדי כך טובות, שגם כשהוא עשה משהו שהביא הרס וחורבן, הוא לקח את כל הכסף שהיה לו, שם אותו בתוך קרן, כדי שהעולם יהיה טוב יותר. זאת אומרת, הלב שלו היה במקום הנכון, זאת אומרת, הוא ידע מה הוא עשה, המטרה שלו הייתה להפוך את העולם הזה לטוב יותר. וזאת בדיוק הכוונה שלי. וזה בדיוק מה שאני הולך לעשות ואיך שאני הולך לקיים את העולם הזה. אז אני אומר לכם בצורה הכי חד משמעית שיש. רגשות שליליים, זה בולשיט. זה לא בולשיט, ואני אומר את זה בטונציה מאוססת, כי אני לא יודע, ואני חושב, אולי עוד שנה אני אתבדה ואתן, לא, לא, זה בולשיט. אני חי בלי אחר הזה, אהבתי את אחר הזה. אני והסביבה שלי ואנשים שעשיתם את זה, אנחנו ניסוי קליני של שנים על גבי שנים עם אחר הזה, זה בולשיט. הדבר הזה פתיר. זאת אומרת, זה לא פתיר ברמה שאתה לא תרגיש רגע שלי שהוא מגיע אליך, על הכיפה, כי הוא יגיע, אתה תדע לפרשן אותו תוך 10 שניות, ולהעיף את החרא הזה, ומלכתחילה הוא פשוט לא יצוץ. לכן אני אומר את זה בכזה ביטחון, אני חי ככה, הסביבה שלי חיה ככה, ובגלל הצניעות המזדהנת שלי באופן יחסי לטבע, הדבר הזה גורם להיות צנוע מולכם. אז הדבר הזה גורם לכם לראות את הפסיכולוגים, הפסיכיאטרים, או הרופאים, או אנשים הסמכותיים מולכם, בצורה הרבה 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 יותר נחרצת. וככל שאני נחרץ יותר, אני אוכל לעזור ליותר אנשים. אז אומר לכם בצורה הכי נחרצת, זו המציאות. ואני אשמח לקחת כל אחד ואחת מהאנשים שמאזינים לפודקאסט הזה, כי אין שום סיבה שבעולם שתרגישו רגע שלילי אחד, ואני אשמח לעזור לכם להפוך להיות מאושרים. ואני אשמח שאחרי שתהפכו למאושרים, תצטרפו אליי במסע הזה, במסע הזה של להפוך 10,000 אנשים למאושרים, ונעשה את זה ביחד. אז תשלחו לי וואטסאפ, עד אז אתם תשלחו לי וואטסאפ ואני אפנה אתכם למספר טלגרם, שממנו אני מנהל את כל הפרויקט הזה כרגע. שלחו לי אבל וואטסאפ בינתיים למספר שלי 050-380-558, זה גם נמצא בדיסקריפשן של הפרק, או באינסטגרם IAMRFAL, IAMREFAL, ודברו איתי, אני אשמח ממש, מה זה אני אשמח? זה חשוב לי בצורה חסרת פרופורציה, אני באמת 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 רוצה לעשות אתכם מאושרים, וזה עולה היום.